לעומת זאת, היכולת להכשיר את הבשר באופן אחר הוא על ידי צליעה. זה יותר מה שמצליח צליעה. למה? אני אסביר. בגלל שכיום הבשר שמשווק בשוק הוא ברובו, או כמעט בכולו, אני חושב, הוא בשר שמכשירים אותו, שיהיה בבית המטבחיים. אחרי השביתה, מכשירים כבר את הסיפור של העניין לדם על ידי מליחה. אז כמעט היום אנחנו לא מתעסקים עם המליחה עצמה. ומה כן מתעסקים בהכשרה של בשר? זה בדברים שאסור למלוח אותם, שלא מועילה בהם מליחה. שזה לדוגמה כבד, יש אנשים שצולים כבד עוף או כבד בהמה. לב, אנחנו, זה נתעסק באמת בשיעור הבא יותר. ואז יותר חשוב לדעת איך צולים. מה, סתם שמים על האש, צריך לחתוך, צריך לשים מלח קצת, צריך זה. אז זה בעצם הדיון, או במצבים מסוימים שנשאר בשר ולא מלחו אותו באיזושהי סיבה. אז הדברים הללו הם באמת היותר, בוא נאמר, פרקטיים. זאת אומרת, כי זה משהו שאנחנו כן נתקלים בו יותר אצלנו היום במטבח. אבל חשבתי שבכל אופן, כיוון שכבר למדנו את כל התוכנית, אז כדאי להכיר את היסודות לפחות של מליחה, איך זה עובד. יש שם גם כמה עקרונות חשובים שקשורים לדברים שלמדנו בעבר, בפליטה והבלעה של טעם. טוב, אז... טוב, בכל אופן, אז נתחיל. אז ככה, מה בעצם לשמה אנחנו מולכים את הבשר? הדבר הראשון שיש לנו אחרי שאנחנו, זה למדתם בשיעור של הכשרת בשר, אחרי ששוחטים את המשחות, כן? שחיטה שנעשית כמובן בצורה קשרה, אם יש חמש הלכות וכולי, לא נחזור על כל מה אם למדתם או לא למדתם. בכל אופן, אז שוחטים. אחרי השחיטה צריך להוציא מספר חלקים שאסורים באכילה, כמו גידן השך, חלב, תלוי אם זה בהמה, עוף, ובודקים את זה מטרפות. וחוץ מזה, זה גם העניין, עושים כיסוי הדם, אבל זה לא עושה את הבשר באכילה, זה להוציא את הדם. זאת אומרת, דבר נוסף שיש לנו בתוך העוף או הבהמה, שאסור באכילה, מלבד החלב אם יש, או גידן השך, זה גם דם. ודם אסור... חיוב כרת זה בדם הנפש, זאת אומרת אדם שיוצא בשחיטה, אם אדם שותה אותו אז הוא אסור בחייב כרת, וכל דם אחר שפרש ממקום למקום בתוך העוף או בתוך הבשר, הוא אסור באכילה. אבל פה מגיע החידוש, בכל אופן למי שבדרך כלל לא נתקל בזה זה חידוש, אין איסור לאכול דם שלא פרש מהמקום שלו. זאת אומרת, שאם יש לנו בשר שבעצם עוד לא זז אדם בתוכו, ואני נותן ביס, אין איסור. כלומר, איזה דבר אנחנו צריכים להוציא פה? אנחנו צריכים להוציא את הדם כדי שהוא לא יזוז ממקום למקום. זאת אומרת, או אדם שזז הוא זה שאסור באכילה. על ידי מה לדוגמה יזוז לי אדם בתוך הבשר? אם מה אני אעשה איתו? מה אני אעשה עם הבשר ואז יזוז אדם ובגלל זה הוא יאסר באכילה? אם אני אבשל, נכון. זאת אומרת, ברגע שאני אבשל, אדם יזוז, ולכן, כדי שזה לא יקרה, אז אני צריך להוציא אותו ורק אחר כך לבשל. אם אני אבשל בלי מליחה, נמצא שיזוז אדם. אז, עוד מעט נדבר, אין אפשרות כבר להוציא את הדם, וממילא אתה תקוע עם בשר אסור. אבל אם אתה מחליט לאכול את זה בצורה חיה, כמו אומצה, אז זה גמרא מפורשת בגמרא בחולין י"ד עמוד א', מדייק ממנה הר"ן, שמותר לאכול אומצה חיה. כן, ולעניין שבת שם זה לעניין מוקצה, זה לא נחשב מוקצה, כי אדם יכול לאכול את זה, איך אדם כוסס בשר חי, וזה לא מוקצה, הרי יש בזה דם. אומר הר"ן, אין איסור לאכול בשר, כאשר אין דם בעין, פה אני מדגיש עוד שתי סייגים, אין דם בעין ואין תברידים. זאת אומרת, תברידים נחשבים דם בעין ואז זה אסור, ואין דם מבחוץ. אם שתפת אותו, אז אין איסור לאכול את הבשר, גם אם יש דם בפנים. ככה פוסק השולחן ערוך, שהאיסור של הדם הוא דווקא בדם שפורש ממקום למקום. פה רק יש סייג ברמב״ם, הרמב״ם בו״ב במאכלות אסורות, ממנו דייקו שלכאורה... אולי גם דם איברים שלא פרש הוא אסור. זאת אומרת, גם אם הוא לא פרש הוא אסור. כי למה? כי הוא אומר שגם בבשר חי, אם אתה רוצה לאכול אותו, אתה צריך למלוח. גם בבשר חי, למה? הרי לכאורה ראינו מהר"ן ומהגמרא שבבשר חי יש לאכול אותו ככה. אז למה הוא דורש את זה? אז פה הבית יוסף התלבט בכמה טענות שאפשר להגיד. הבאתי את זה נראה לי בדף המקורות. הבית יוסף התלבט בכמה אפשרויות שאפשר להסביר את אותו רמב״ם. יש אומרים שזה רק מליחה מועטת ולא מליחה מרובה וכולי. ולמסקנה מה שמסיק הבית יוסף זה שהרמב״ם גם מודה שדם שלא פרש הוא מותר ובתנאי שאין לו אפשרות לפרוש. זאת אומרת יש צורך בתנאי שהוא לא ראוי לפרישה, שזה כנראה נותן שם על הדם הזה. איזה שם? זה נותן לו שם של דם, דם שזורם. כל עוד שהוא לא פרש הוא כאילו אתה אוכל בשר, אתה לא אוכל דם. מתי זה הופך להיות דם? כשיש לו את הפוטנציאל לפרוש, וזה מה שעשה תורה. שרת תורה, דבר שיש לו פוטנציאל לפרוש, וממילא הוא הופך להיות דם. כן? זאת אומרת, המהות שלו כדם היא רק כאשר הוא נוזל, לא כשהוא תקוע בתוך בשר, שאז יש לו שם של בשר. ולכן, הסיבה לפיתול הזה שהוא אומר, זה כי הרמב"ם לדוגמה מאפשר לקחת את הבשר ולזרוק אותו תוך מים רותחים. זה נקרא חליטה, ואז מותר לאכול. למרות שהדם עצור בפנים, כי ברגע שאתה מרתיח את הבשר מבחוץ, אם מישהו יצא לו אי פעם לראות את זה, אז כולו נהיה לבן כזה, כולו נסתם, כל הנקבוביות נסתמות, הדם לא יכול לצאת. אבל יש דם בפנים, בסדר, אבל זה דם שאין לו את היכולת לצאת. כיוון שאין לו את היכולת לצאת, זה כאילו אני אוכל בשר, זה לא כאילו אני אוכל דם, ולכן אין איסור בדם הזה, גם לפי הרמב״ם. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על איסור הדם, אז זה דווקא דם לרוב הראשונים שפרש, ולפי הרמב״ם זה דם שמסוגל לפרוש. אבל כל עוד שזה לא אחד משני אלה, וזה לא דם בעין, אז אין בזה איסור. אז לכן, אם אדם רוצה לאכול בשר חי, אז לפי הרמב״ם צריך לחלוט אותו, לפי שער הראשונים, או למלוח קצת, שער הראשונים אפשר לאכול אותו ככה, ובתנאי שתשטוף אותו ותוציא את הורידים. טוב, זה אם אדם רוצה לאכול חי. זה רק הקדמה כדי לדעת על מה אנחנו מדברים. מה קורה אם אדם בכל זאת רוצה לבשל? אם הוא רוצה לבשל את הבשר, פה הוא נזקק למליחה. מה השלבים שצריך לעשות אותם במליחה? עכשיו אני מדבר על השלבים באופן כללי, יש עוד נימנסים וכל מיני חילוקים, אני חלק אזכיר, חלק לא, תלוי לפי היכולת שלכם להקשיב לזה, כן? כי זה קצת מלאה אולי אפילו. טוב, אז בואו נראה, בחולין קופיות ג' הגמרא אומרת שאם אדם רוצה להכשיר בשר, אז הוא צריך להדיח, למלוח ועוד פעם להדיח, כן? זאת אומרת, אם יש לנו שלבים, אז הדחה, מליחה, זה שלב מרכזי, ואז יש נוסיף עוד משהו ניפוץ, והדחה אחרונה. זה נקרא הדחה בפרייטה, וזאתי נקראת הדחה קמייטה, כן, זאת הראשונה וזאת השלישית. עכשיו, חוץ מזה, הרמב"ם מוסיף עוד איזה שלב, שפה הוא קורא לו חליטה. אז ככה. אז מה שאני בעצם רוצה לעשות היום זה בעצם לדבר על השלבים הללו ולראות למה הם, לשמה הם נועדו ומה קורה אם אנחנו מפספסים אותם, אם זה מפריע למהלך כולו או לא. אז הנושא המרכזי הוא באמת הדחה קמייטה ומליחה, אלא זה משהו שולי יחסית, אבל בוא נראה. אז לגבי הדחה קמייטה יש כמה וכמה טעמים בראשונים להסביר למה אתה צריך לשטוף בהתחלה את הבשר. מה נראה לכם סיבה בסיסית ראשונה? למה אתה צריך לשטוף? מה זה?
להוריד את הדם שעל.
למה? מה הבעיה אם יהיה דם שעל?
הוא פרש.
נו, ואז הוא אסור. בסדר. הרי בשביל מה אנחנו מולכים? מה עושה המלח? מה הוא? המלח הוא סופג, נכון? לכן לדוגמה במלחייה אנחנו שמים אורז כדי שהוא לא יספוג את המים. אורז סופג במקום המלח את המים, ואז המלח נשאר נפרד. אז יש לו תכונה של ספיגה. אז עכשיו אני אשים, הבא אני אשים את הזה, את המלח ישר על הדם המלוכלך, כמו שאמרת, והוא יספוק את הדם מבחוץ, ספוק את הדם מבפנים, מה הבעיה? למה אני צריך לשטוף קודם?
זה פחות יעיל.
פחות יעיל, או, מאיזה בחינה זה פחות יעיל?
כי המלח עובד על הדם שמבחוץ, במקום על הדם
שמבפנים. ואז הוא נחלש כאילו, או מה, הוא כאילו כבר מתמלא מדם...
מה שאנחנו רוצים זה להוציא את הדם מבפנים, במקום על הדם...
יפה. אז יפה, אז נלך ככה, המורדכי אומר דבר כזה, כמו שאתה אומר, שבעצם המלח, שלומי, נכון? המלח נחלש, זאת אומרת, ברגע שהמטרה היא, המטרה באמת של הזה, זה לנקות את הלכלוכי דם מבחוץ, זה בעצם המטרה של כולם, חוץ מאחד, אבל למה? למה צריך לנקות את הלכלוכי דם? זה בדיוק השאלה ששאלתי אותך איתם, וטעם ראשון שהוא אומר, זה שלא יהיה לו כוח. זאת אומרת, הוא ייחלש, זה לא יהיה אפקטיבי, אתה הגדרת, הוא מסביר שיחלש כוחו של המלח. בסדר? ייחלש כוחו של המלח, ולכן אנחנו רוצים, קודם כל, שלושת אלה זה כדי להדיח את הלכלוך מבחוץ. בסדר, אז אמור לך על דבר ראשון, והסיבה שהוא מסביר זה בגלל שהמלח ייחלש. יש אבל עוד שני טעמים אחרים בהקשר הזה, וזה... יש למישהו עוד רעיון? או טעם בכלל אחר שהוא לא קשור לניקיון של האדם מבחוץ? בשביל מה צריך להיות? לא, אז אנחנו מדברים על משהו שהוא מעכב להלכה, זה עושים אותו, לא בשביל האסתטיקה ויצאה טובה כמה שנה. אז ככה, אז אז נלך קודם לשיטה הקיצונית השנייה, שתראו קודם כל את ההבדל. הרן אומר, הסיבה היא לא בשביל לנקות הלכלוכים, הסיבה היא בשביל לרכך את הבשר, כדי שבאמת אדם יצליח להיפלט ממנו, יש צורך לרכך אותו, ואז המלך יוכל לפעול, ואז האדם יצא ממנו יותר בקלות. כן? המלך גם יוכל לפעול בצורה יותר פשוטה. אז המלך הוא קודם, אז קודם כל מדיחים, ואז מתרכך הבשר, וממילא המלך יוכל אחר כך לפעול ביתר קלות. אז המטרה של לפי הרן זה לרכך את הבשר. בסדר? ואז זה לא קשור בכלל ללכלוכים, שיהיה לכלוכים, לא יהיה לכלוכים, זה לא מעניין אותו כרגע, זה לא כתוב אצלו בכל אופן, הוא מדבר על ריכוך הבשר. בין שתי הסברות האלה שהן קיצוניות, יש שתי סברות ביניים, שזה של הסמק והרעה. הם אומרים עוד שתי סברות ביניים, באותו הקשר של לנקות, אבל למה לנקות? האם בשביל שהמלח לא יחלש, או בשביל שאם אתה לא תנקה, אז זה לא רק שהמלח יחלש, אלא המלח יבליע את הדם בבשר, והוא לא יכול להבליע דם שכבר היה בעין. הוא לא יכול להוציא דם שהיה בעין. מלח יכול להוציא דם שעוד לא הפך להיות דם, נניח, כן? זה, פה מדברים פיזית, אבל אם נרצה להגדיר את זה הלכתית, אז נניח שדבר שעוד לא היה דם, הוא יכול להוציא אותו מבפנים. אבל דבר שהוא כבר היה דם בעין ונבלע, הוא לא יכול להוציא אותו מבחוץ שוב. או בגלל שהוא נבלע כבר, או בגלל שהוא היה דם פעם. יותר סביר בגלל שהוא נבלע, הוא לא יכול לצאת שוב. זה ההנחה. תשאלו אותי למה בפועל וזה, ככה הוא מניח בכל אופן. זה הרעה המסביר, שמלח לא יכול להפליט אל אדם שהוא היה בלוע ולא דבר שנבלע אחר. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה שיש לנו, כן, אז אפשרות אחת זה שזה באמת יבליע לי את הדם ולא יוכל לצאת. הוא היה באין פעם. אפשרות שנייה, אני צריך לזכר לגבי ניואנס. אפשרות אחת זה שהוא יבליע את הדם שהיה בעין, את הדם, זאת אומרת שהוא יפליט את כל הדם שהיה בלוע, אבל אחרי שהוא ינוח, אז הדם שנשאר בחוץ ייבלע, ואז זה לא שהוא לא יוכל לפלוט אותו, אלא שבאמת לא יהיה כבר. טוב, בוא נחכה, שנייה, אני אחשוב על זה אחר כך. מה ההבדל בדיוק? בשני המצבים, שני הראשונים, גם לסמק וגם לרעה, הבעיה זה שהדם החיצוני, מה שהיה בחוץ, ייבלע גם כן יחד על ידי המלח. ולשתיים הבעיה זה שדם בעין אי אפשר לפלוט אותו. איפה ההבדל? טוב, נשאיר את זה בינתיים ככה, אני אנסה לחשוב אחר. בכל אופן, זה כבר יש לנו שלוש שיטות בהדחה ראשונה. עכשיו, הנפקמינות שיכולות להיות פה בכמה וכמה מהדברים, ועל פיהם אפשר יהיה לבחון מה פסקו השולחן ערוך והרמ"א, כמי מהם, זה בכמה דברים. לדוגמה, איך להדיח? מה זה אומר להדיח? כן, אם זו המטרה, אז השאלה היא מה זה להדיח. האם מספיק לשתות בברז, או צריך לשרות את זה? אם אנחנו מבינים שצריך לרכך את הבשר, צריך לשרות את זה במים. אם אנחנו מבינים שצריך רק לנקות, אז מספיק לשטוף את זה תחת הברז. כן, זה שתי הבנות שונות. זה דבר אחד, אופן השריעה. דבר שני שיש לנו זה אם שריתי חצי חתיכה. אם שריתי חצי חתיכה, אז במקרה הזה יכול להיות שלפי הרן המים מפעפעים ואז הם ירקחו את הכל. לעומת זאת, לפי שאר הראשונים שסוברים שצריך לנקות, אז חלק מהחתיכה לא נקי, אז יש לי עוד דם בעין. אז זה דרך שיכולה להיות להוכיח בדיוק הפוך. דבר נוסף, זה מה קורה במקרה של בדיעבד. אם הלכתי, כבר עברתי לשלב הזה, וכן השארתי את זה בסוף. מה עושים עכשיו? אז לפי ערן, לכאורה תהיה אפשרות למלוא עכשיו. בסדר, לא רקחת את הבשר. אז מה הבעיה? אז עכשיו תשטוף ותמלח שוב מחדש, אחרי שהבשר רך. לעומת זאת, לפי המרדכי והרעה, זהו, זה כבר בלה דם בעין, זה כבר לא יצא עכשיו. זה לא יצא גם אם תמלח שוב. יכול להיות שבאמת לפי המרדכי לא, כי נחלש כוחו של המלך, אז אני אשים מלח חדש. אבל לפיהם, הוא פשוט לא יכול לצאת כבר. לא משנה איזה מלח שתביא, על ידי מליחה זה לא יכול לצאת. נדבר בהמשך אולי על ידי צליה זה יצא וכו'. אבל על ידי זה זה לא. אז כן, אז דיברנו על האופן של השריעה, אם מספיק שריעה או שטיפה, דיברנו על חצי חתיכה שנשרתה, דיברנו על מה קורה אם הלכת בלי להדיח. עוד דבר שיש, זה אם אתה מדיח בשאר משקעות, יש דיון אם אתה לא מדיח במים, אלא מדיח בכל מיני משקים אחרים, אז לפי הר"ן אומר שרק מים מרככים, כל שאר המשקים להפך הם גורמים לזה להיות יותר קשה. לעומת זאת, שאר הראשונים אומרים, שזה לא משנה, כל דבר מנקה. מים זה, מה זה משנה, כל דבר שהוא נוזל, לוקח את הדם ומוציא אותו. אז זה גם דיון לגבי שריעה בשער משקיעים, זה מועיל. דבר נוסף אחרון זה לגבי אם חתכת את זה. זאת אומרת, אם חתכת את הבשר, מה קורה כשאתה חותך בשר? כשאתה חותך את הבשר, אתה מוציא את הדם שהיה בפנים. אז ברגע שאתה פותח את זה עכשיו, אז יש דם בעין. אז לפי הרן, זה מה אכפת לי? זה רך. אבל לפי שער הראשונים, ברגע שאתה חתכת, אז נפלט לי דם החוצה, וזהו, עכשיו כשאתה תמלח, אתה עוד פעם הולך על דם שהוא כבר יצא החוצה, שהוא פרש, ואתה מבליע אותו, אז לא עזרת כלום. אז זה דיון, זה עוד דווקא מילה נוספת, במקרה שחתכת. אם חתכת, אז זה בעייתי. טוב, השולחן ערוך, לפי מה שנראה ממנו, זה שהוא פוסק כמו המורדכי, או כמו המורדכי, שבאמת המלח נחלש, כי אין אפשרות, הוא כותב שיש אוסרים מלמלוח שנית, במצב ששכחת להדיח לפני המליחה. אז זאת אומרת שבעצם הוא אומר, סליחה, הוא מאפשר. הוא מאפשר למלוח שנית, אם הוא מאפשר למלוח שנית, אז זה אומר שהבעיה שלו היא רק מצד שהמלח נחלש כוחו. כן, אז השולחן ערוך הוא כמו המרדכי, שהוא מאפשר למלוח, במקרה ושכחת להדיח, אז הוא מאפשר למלוח שוב. זאת אומרת, הבעיה היא רק במלח הזה, המלח הזה כבר נבלע. בסדר, תביא מלח אחר, זה יהיה בסדר. מה זה?
גם לרן זה אמור להיות בסדר.
יפה, גם לרן זה אמור להיות בסדר, אבל מצד שני הוא כותב שבמקום שחתכת, צריך לשטוף שוב. כן? אם חתכת את הבשר, אתה צריך לשטוף שוב. אז פה, אז יש אומרים, הוא כן אולי פסק מוהר"ן, אבל הוא החמיר שכן צריך לשטוף. מאיזושהי סיבה. להחמיר גם לרן. להחמיר גם לשער ראשונים. השולחן ערוך, או שהוא אמור לך, או שהוא הר"ן. בסדר? אמרתי, זה בגלל הסיפור של החיתוך, וזה בגלל הסיפור של המליחה בלי הדחה. זה הסברות להגיד לכאן ולכאן לדעת השולחן ערוך. בדעת הרמה, לעומת זאת, הוא מביא את כל החומרות של כל הראשונים. זאת אומרת, כל הנפקמינות שאמרתי לך מקודם, הוא פוסק לחומרה תמיד. בין כל הטעמים, ולמסקנה, מה שהשח לדוגמה מבין ברמה, לא מבין כרגע כל הרעיות, זה שהוא פוסק כמו הרער, כמו הסמק. זאת אומרת, הוא לוקח את הדעה האמצעית, שהבעיה זה שאדם שהיה בעין נבלע, וממילא הוא לא יכול לצאת החוצה. כמובן, ההשלכות של זה, זה מה שדיברנו מקודם. ונראה עוד איזה דינים אני אזכיר כאן. יש כאלה שאומרים שגם אם אנחנו פוסקים אם אנחנו פוסקים כמו השולחן ערוך, כמו מרדכי, אז אין בעיה שיכול לשלול את חורי הדם של המלך. אבל נגיד אם אנחנו פוסקים כמו הרמיים, אדם פספס את השלב הזה ועבר לפה, האם הוא יכול לצלוף במקום? מה ההבדל בין צליה למליחה? שצליה היא כאילו שורפת את הדם. ואם היא שורפת, אז גם דם שבהן היא יכולה לפלוט אותו. זה שריפה, זה לא הפלטה. קצת דיברנו על זה בין ליבון להגלה, אז זה אותו רעיון גם פה, בין מליחה לצליה, שיכול להיות שצליה מצליחה להוציא אפילו דם שהיה בעין ונפלא, היא מצליחה להוציא אותו. מה שאין כן מליחה, היא פועלת רק על דם שעוד לא היה דם. זאת אומרת שהוא לא נבלה, נפלט ונבלה חזרה, אלא שהוא מלכתחילה היה שם, שככה הוא בטבע. אז המלח יכול לפעול עליו, אבל אם הוא כבר נבלה עוד פעם, נבלה כאילו בצורה ראשונית, המלח לא יפעל חזרה עליו. אז בצליה יכול להיות שכן. אז פה יש בזה מחלוקת אחרונים, אם זה אפשרי, כמה זמן בדיוק זה נמלח, זאת אומרת כמה זמן זה היה במלח. אז אם זה שעה כדי מליחה, אז יש כאלה שאומרים שלהחמיר, עוד מעט נדבר כמה זה כדי מליחה, זה החבודת, ויש כאלה אבל אם הוא לא שעה כדי מליחה, אז הפרי מגדים מתיר צליה. אז פה יש לנו כבר אפשרות של פתרון, במקרה פספסנו את השלב הזה. טוב, לא נעריך עוד בעניין הזה, רק עוד נאמר שאחרי ששורים, אחרי השריעה של הבשר במים, עוסקים פה, יש אומרים כמו הרן שבאמת צריך להשרות את זה במים, אבל צריך אחר כך לפלוט את זה. זאת אומרת, צריך לתת לזה לטפטף למים, כי אחר כך כשאתה תמלח, אם הכל יהיה כל כך רטוב, אז כל המלח ישר כבר ימאס בתוך המים ולא יפעל את הפעולה שלו. אז לכן צריך לטפטף את זה קצת, כדי שהמים יזלו, אבל לא שזה יתייבש לגמרי. זאת אומרת, מצד שני, אנחנו לא רוצים שזה יתייבש לגמרי, כי אז המלח לא יתפס, פשוט יתגלגל. אז יש פה איזשהו צורך שזה יהיה לח, אבל לא רטוב, לא ספוג במים. זה הנושא של ההדחה. יש עוד שאלות פה בעניין הזה? בסדר? טוב. אחר כך, אחרי שאנחנו מדיחים את האדם, ודיברנו מה קורה אם שכחת להדיח, אז צריך למלוח. זה השלב השני. באיזה מלח מולחים? מלח גס או מלח דק? פה, תתפלו, יש מחלוקת ראשונים. יש עדיפות למלח גס או יש עדיפות למלח דק. הגמרא בחולין מביאה את רב דימי. רב דימי כותב שהוא מלח במלחה גללינטה, זאת אומרת מלח גס. ואז הוא ניפץ את הבשר. בכל אופן, ככה גם הרמב"ם אומר שמלח גס הוא מפליט, ומלח דק, להפך, הוא סתם נבלע בבשר, הוא לא מצליח להפליט את הדם. הרשב"א מסביר סיבה אחרת, לא חושב בגלל שזה לא נפלט, לא פולט את הדם, אלא בגלל שמלח דק הוא פשוט אחר כך יהיה קשה להוציא אותו. בסוף אנחנו מגיעים לשלב של הניקוץ וההדחה, צריך להוציא את המלח. המלח דק הוא כל כך נבלע, אז אני לא אצליח להוציא אותו, ואז תהיה לי בעיה מבחינת אולי הוא בלוע בדם, ובעצם תקוע לי דם בתוך הבשר, אז לא הועלנו בתקלתנו. תראי שזה יבלע במלח, ונעיף את המלח יחד עם הדם שלו. אם זה יישאר לי המלח עם הדם בתוך הבשר, אז לא רחוק לו. אז זה דעת הרשב"א והרמב"ן, שעדיף מלח גס. כן? רמב"ם ורשב"א. היום אומרים מלח גס, לעומת זאת הראש, הוא כותב שעדיף דווקא מלח דק. הסיבה שלו היא שמלח גס הוא פשוט נופל. ואם הוא נופל, אתה הופך את החתיכות וכו', אז זה נופל, אז לכן עדיף מלח דק. הוא אומר שאפשר גם, רב דימי אמר שאפשר גם אפילו במלח גס למלוח, אבל עדיף מלח דק. רשי גם כותב שזה עדיף, כי אז לא צריך לנפץ את, לא צריך כאילו לנפץ את הבשר, לנפץ זה לתת לו מכות כאלה כדי שזה יצא. ובקיצור, זה עובד דווקא יותר טוב. אז יש פה דעות לכאן ולכאן, הראש ורשי אומרים שעדיף דווקא דק. כן, את הסברות אמרתי, אם נחתוב את זה פה עכשיו. אז יש לכאן או לכאן. הרבנו ירוך הוא מעמיד האמצעי. מצד אחד הוא אומר, כיוון שיש יתרונות גם את זה וגם את זה, זה נופל וזה נבלע מדי, אז הוא אומר, תעשו מלח דק, אבל לא כמו קמח. זאת אומרת, זה אולי המלח שלנו שיש לנו, או אולי המלח גס שיש לנו, המלח, אתם מכירים את המלח גס, הוא המלח שהוא לא הגס שדיברו עליו הרשב"א והרמב"ם, לא יודע בדיוק, מה לא נחשב כקמח, המלח שלנו לא נחשב כמו קמח, הוא יותר דומה לסוכר קצת, המלח שלנו, אבל בכל אופן אנחנו נוהגים במלח גס, מה שיש מלח גס זה מליחה, ויש מלח שולחן, אז לא מולכים במלח שולחן, מולכים דווקא במלח גס.
אין שניים בגלל שהם מעדיפים שלא לשנש באחר, פשוט לא
לשנש באחר. מה זה?
לא לשנש באחר
מלח. אז במה נשנש? טוב, בכל אופן, אז זה מה ש... שפוסק, בקיצור, הבית יוסף מסכים באמת לדעת הרבנו ירוחם הזה, שנעשה את הדבר האמצעי, באופן כזה שזה לא יהיה קמח ולא יהיה... בסדר? זה השולחן ערוך. הרמ"א כותב שזה יעבד כל מליחה היא בסדר. טוב, אז זה באיזה מלח. עכשיו, איך מולכים? כשאתה רוצה למלוח את הבשר, מה אתה צריך לעשות? אז הגמרא אומרת שצריך למלוח אותו יפה יפה, אבל מצד שני לא לעשות אותו גוש מלח. אז מה בדיוק אנחנו עושים? כמה מלח צריך לשפוך? עכשיו, זה משנה כשאתה מדבר במפעלים, כן? בבית, אז בסדר, אתה, יש לך זמן, אתה שם. במפעלים, יש לך עופות, יש לך בשר. לך המון. עכשיו, אתה לא יכול להתחיל לשחק עם כל עוף שם. קצב של השחיטה, אמרו לכם, הוא קצב שיכול להגיע ל-12 עופות בדקה. ומצד שני, ברור שהשחיטה יכול להיות שהיא יותר מהירה, כי זה עולה כסף, השוחט הוא אדם יקר, אבל כל שאר העובדים פחות. אבל גם כן, המפעל מוציא, אם אני לא טועה, קרוב לכמה עשרות אלפי עופות ביום. זאת אומרת, זה כמות אדירה, וכל זה צריך לעבור מליחה. אז צריך לדעת כמה אני צריך, כמה מלח אני דורש לשים על הדבר הזה, על העוף, כדי שבאמת הוא ייפלט, וגם כמה מכל הצדדים, מבפנים, מבחוץ. אם ראיתם פעם עוף שלם, אז יש את החלל הרי, שכל מה שיש בפנים. ואז השאלה היא איך אני מכניס את המלח לשם. אז כך, אז הרשב"א אומר שלא צריך לעשות אותו כמו בניין, אלא מספיק שהוא לא יהיה ראוי לאכילה. זאת אומרת, ברגע שאתה שם הרבה מלח באופן שהוא לא ראוי לאכילה, אז זה בסדר. וכך גם ספר התרומה וכולי. לעומת זאת, הסמג אומר שצריך למלוח באופן כזה, שזה כמו לעיבוד, לעיבוד בעין למתכוון, שזה מליחה שהיא ממש מאבדת את הבשר. זה מה שהוא מבין מהגמרא, כשהוא כותב מלחו יפה יפה, ומצד שני, אבל לא תבונהו, תבונהו זה תעשה ממנו איזה לבנה של מלח, אז איפה השלב ביניים? האם לעיבוד או להצניע פעם לא היה מקרר ומקפיא, אז מה שהיו עושים היו מולחים את הדבר, ואז היה נשמע, אז הסמג אומר כזה דבר, הרשב"א אומר מספיק מליחה שזה לא ראוי לאכילה, אנחנו פוסקים מספיק שזה לא יהיה ראוי לאכילה בגלל המלח. זה מבחינת כמות המלח. עכשיו מבחינת הפיזור של המלח, אז פה מבחינת הפיזור, הראש פוסק שצריך על כל מקום. כן, אז פה יש לנו סמג והשני הראש. בסדר? ואנחנו פוסקים כמו הראש. זה מספיק שזה לא ראוי לאכילה. מבחינת כמות המלח. והסמג אומר שצריך כמו לעיבוד או לדרך וכדומה. בסדר, אז הוא מקל פה. עכשיו, מבחינת הפיזור, אז גם פה יש לנו מחלוקת בין הראשונים, הראש והרשב"א. הראש אומר שצריך על כל מקום, זאת אומרת שלא יש מקום בלי מלח. זה האמירה של הראש, וזה משמעותי, כי אם זה אומר ככה, אז בכל מיני מקומות שאתה לא מצליח להגיע, אז אתה צריך להקפיד שבאמת המלח יגיע לכל מקום ומקום. כן, אם זה סתם חתיכה, זה פשוט, אבל אם זה משהו כמו שדיברנו על אוף שלם וכדומה, אז זה יותר מסובך. הראשב"א אומר שלא ממש צריך לחסות אותו לגמרי, וכולי. השולחן ערוך, מה שהוא אומר, זה שהוא פוסק כמו הראש, שצריך שלא יישאר בו מקום בלי מלח. אבל התז כותב שבדיעבד אפשר להקל כמו הראשב"א. זאת אומרת, הראש אומר שלא יהיה מקום בלי, והראשב"א אומר שמספיק שזה לא יהיה ראוי לאכילה, אז זה לא צריך שזה יהיה ממש בכל מקום. ופה שולחן ערוך דווקא כן החמיר, כמו הראש. אבל כפי שאמרנו, יש תז שהקל בזה בדיעבד. יש גם עוד ערוך השולחן כותב שבזמנו לא הקפידו על זה, וכדומה שגם בזמננו העולם לא מקפיד. מי שמחמיר תבוא עליו ברכה. ולמה היא נפקא מינה? שלפעמים חלק מהכשרויות הן נובעות בגלל העובדה הזאת. מעבר לעניין של השחיטה, שזה הדבר יותר משמעותי כי זה איסור נבלה. אני לא יודע בעצם אם זה יותר משמעותי, אבל אם זה איסור נבלה, אז צריך להקפיד שבאמת השחיטה תעשה כעוגן, ובצורה שבודקים את הסכין באיזושהי תדירות מסוימת, ושבאמת לא מרוב לחץ אז דורסים על העוף, כי זה גם פוסל את השחיטה, אז צריך לעשות את זה בהלכה והבאה. תחשבו שאתה צריך לתפוס את העוף ותוך כדי זה, ולעשות את זה 12 פעמים בדקה, אז זה יכול להתפספס. ואם זה יותר, אז זה בערך ההבדל בין המשחטות. לא בזה, אלא בקצב העופות. ובבניין המליחה, אז זה פחות, כי זה פחות לחץ של זמן. אבל הבנתי שיכול להיות שההבדל יהיה בין הקשרויות, זה עד כמה דאגו לדין הזה, עד כמה לא יהיה מקום בלי מלח, או שיעשו את זה באופן כללי, שפשוט אי אפשר לאכול את העוף הזה ככה. זה יכול להיות מקום שכן, יכול להיות מקום שלא. לגבי העופות עצמם, יש ממש הלכה מפורש לגבי עופות. שולחן ערוך כותב שצריך למלוח אותם מבפנים ומבחוץ, אבל אם הוא לא מלח אותם אלא מבפנים או מבחוץ, מותר. זאת אומרת, הוא מתיר את זה למעשה, השולחן ערוך. הרמ"א אומר שזה אסור, אלא אם כן זה לצורך. זאת אומרת, אם זה לצורך, זה מותר. עכשיו, פה השאלה אם להגדיר את זה לצורך, כיוון שאנחנו מדברים פה שמדובר בכמויות מסחריות ואדירות, והדבר הזה גם ישפיע על המחיר, אז יכול להיות שאפשר יהיה להקל בעניין הזה ולסמוך על זה שזה בסדר. כן? האחרונים כותבים שהיה ראוי לחתוך קצת את העוף, לבקוע אותו כדי שהמלח יחדור בצורה יותר פשוטה, כי ברגע שאתה צריך מלמעלה לשפוך את כל המלח, רוב הסיכויים שלא תצליח להגיע לכל המקומות. אם תבקע אותו לאורך הגב שלו, אז זה יהיה יותר פשוט. טוב, זה לגבי מליחה. מה?
מישהו שתבוא 5 דקות מוקדם יותר, אז אתה רוצה לבוא 5 דקות מאוחר יותר ואני אחליף איתך?
כן. האם צריך, זה לגבי העניין הזה של הפיזור. דבר אחרון שיש פה לעניין הזה זה האם יש צריך את שני הצדדים או לא. זאת אומרת, שני הצדדים הכוונה היא גם מבפנים וגם מבחוץ, וזה בדיוק דיברנו כרגע על העופות. הרשב"א כותב שזה רק מצווה מן המובחר. שוב הראש דווקא מחמיר שזה צריך את שני הצדדים. זו אותה מחלוקת, שהראש הוא דווקא המחמיר, שצריך את שני הצדדים, בפנים ובחוץ, והרשב"א אומר שלא. אמרנו שבהקשר הזה, שוב, השולחן ערוך פוסק שצריך את כל הצדדים, אבל אם מלך רק מצד אחד אז זה מותר, והרמה פוסק להחמיר בזה, ואז שוב הדיון המרכזי שלנו זה לעניין של מה קורה בדיעבד, וראינו שהשולחן ערוך מתיר בדיעבד, הרמה מתיר רק במקום צורך, אז צריך לחשוב מה המצב שלנו היום, אם מישהו רוצה להחמיר, זה המקום בעצם כנראה להחמיר גם במהדרין. לפי מה שהבנתי, זה גם יכול להיות סיבה להבדיל בין המהדרין ללא מהדרין בעניין הזה של המליחה. טוב, עוד נושא אחרון שיש לנו בעניין של מליחה, זה כמה זמן. כמה זמן צריך לשעות את הבשר במלח. אמרנו, לגבי השטיפה, אז לא היה זמן של השריעה או לא שריעה. אמרנו, שוטפים את זה במים ואחר גם מטפטפים. אמרנו שההבדל בין אם לשרות או רק לשטוף, זה תלוי מחלוקת הרן ושער ראשונים. כנראה לרמה יחמירו לשרות, כדי לחשוש לשער גם לרן. בשולחן ערוך, בגלל שלא ברור בדיוק מה הוא פוסק, אז זה יכול להיות שגם כן מחשש לרן, אז ישרו. אבל מה קורה לגבי הזמן של המלח? כמה זמן צריך לשים את זה במלח? שמים במלח מיד זה פולט את הכל, זה מסתום איזשהו תהליך. אז הרמב"ם כותב שצריך שיעור מיל. שיעור מיל זה 18 דקות. זה אפשרות אחת. עריף כתב שיעור אחר, שזה שיעור שישחוט את הבהמה ותהיה נפשטת ויבדק הבשר מהחלב ומכל האיסורים שבה. למה הוא הביא את זה? אז אני לא יודע. יכול להיות שזה כאילו תוך כדי הזמן שאתה עושה את כל שאר הפעולות, אז בינתיים שהמלח יישאר. כאילו באמת אין לו שיעור, אלא רק אומר, מבחינה טכנית, כיוון שאתה עושה בינתיים את שאר הדברים, אתה מוציא את האיסורים וכדומה, אז שהמלח יהיה בינתיים, שהבשר יהיה בינתיים במלח. כן, למרות שזה צריך, חלק מהבשר שבודקים הוא זה שצריך למלוח, אז זה הדעה האמצעי, זה הדעה של הריף. הדעה השלישית היא דעת תרומת הדשא. זאת אומרת, יש לנו את הרמב״ם שזה 18 דקות. דעת הריף זה השיעור הזה שלוקח, הוא לא מוגדר, אלא רק לפי איזשהו מעשה. תרומת הדשא אומר שנהגו שעה שלמה. כן? בגלל שלא יודעים, כל חתיכה פולטת בצורה אחרת, זה תלוי באוביץ, תלוי באורך שלה. כיוון שלא יודעים, שעה זה מקסימום לכולם, ולכן זה גם מינימום לכולם. בסדר? זאת אומרת, מה שהוא אומר, זה שצריך שעה, ובשעת הדחק, אם נגיד צריך אורחים ועוד מעט שבת ואין זמן עכשיו לחכות שעה עד שזה ימלח ואחר כך עוד צריך לבשל, זה לא פשוט, אז אפשר לקצר תהליכים וללכת כמו הרמב״ם. זה מה שאומר תרומת הדשן. השולחן ערוך פוסק כמו הרמב״ם, ודווקא הרמב״ם פה מקל ש... סליחה, הפוך. השולחן ערוך מקל כמו הרמב״ם, שהרמב״ם אמר 18 דקות, וככה פוסק לשולחן ערוך. הרמה פוסק כמו תרומת הדשא שזה שעה, והוא כותב שמקום הצורך אפשר להקל. כן? זה הרמה. בסדר, שמקום הצורך אפשר להקל ולצמצם את הזמן הזה גם כן. עוד דבר שלישי שיש לנו, או רביעי בעצם אחרון לעניין הזה של המליחה, זה באיזה כלי. כלומר, דיברנו על כמה מלח, איך לפזר אותו וכדומה, מה רק צריך עוד לדאוג, איפה אנחנו שמים את כל העסק הזה. סתם אפשר בקערה, מה לדעתכם צריך שיהיה בכלי? איזה משהו מיוחד יש בכלי שצריך שיקרה בו? שיהיה בו חורים, נכון? למה? כי ברגע שיוצא אדם, אז הוא יוצא החוצה, אם הוא יישאר, זה כאילו ישרה בפנים. אם זה ישרה בפנים וזה מליח, מה אתם זוכרים בהלכות במליח כרותח? שאמרנו שאם זה מלוח חריף, אז הדין הוא שזה תוך כדי זמן שכדי שירתיח, זה כבר מבליע, ואם זה יבליע, אז לא רוחנו. אז לכן מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים שזה יהיה מנוכר. כן, כך אומרת הגמרא בחולין תופית ג' בשם שמואל, אמר שמואל המריחים בשר מלח על גבי כלי מנוכר. כן, הראש אומר מה המדד? שתשפוך על המים, המים ישפכו, זה נחשב כלי מנוכר. ככה פוסק גם השולחן ערוך. מה קורה אם זה לא מנוכר אבל זה במדרון? זאת אומרת, אני שם את זה, אין לי כלי מנוכר, אבל נגיד, אני אקח את השולחן, אני אטה אותו קצת. שים את זה על הסטנדר פה, ואז זה לא יכול להישאר במקום, זה ייזל. אבל לא מיד. כאילו לא באופן, כן, מיידי, אלא שבאמת זה נוזל קצת. אז אומר תרומת הדשן שזה אסור. אם הוא לא מונח במדרון, אז זה אסור. אבל אם הוא כן מונח במדרון, אז אפשר להקל בזה. זאת אומרת, אם זה סתם משטח כזה, שזה מתפרש לצדדים, אבל זה לא... אבל זה יכול קצת לשעות, ורק כשזה מצטבר, זה זז הצידה, זה אסור. אבל אם זה באמת נמצא במדרון, אז זה גם אפשרות למלוח, לא רק במנוקב, אלא גם במקום מדרון, גם כן אפשר להקל בזה, למלוח בזה. בסדר, זה הכלי בעצם. אז הכלי אמרנו, או מנוקב או מקום מדרון, זה שני הדברים ש... בסדר? זה לגבי המליחה עצמה. עכשיו אני מדגיש שיש עוד, יש עוד כל מיני פרטי דינים, אבל את הדברים הגדולים אני רק רוצה לידע. טוב, אחרי שהם הולכים, זהו, מלחנו את הבשר, עכשיו צריך להיפטר מהמלח הזה. ומה בחולין מתארת שניפצו את המלח מהבשר, זאת אומרת, מה הוא היה עושה? הוא היה לוקח, מכה אותו בקיר, מוציא את המלח, ואז היה שוטף, ואז היה עושה את הדבר הזה. אז לגבי הניפוץ, מה שאומר הרשב"א, זה שאם אתה לא תנפץ, אז מה שיקרה, הרבה מהמלח ייפול לתוך המים, ואז עוד פעם המים יהפכו למליח כרותח, ויבלע כל חזרה בבשר, וקיצור זה ייצר בלגן שלם. אז לכן הוא אומר, בוא תנפץ קודם, ואז תשטוף, שלא יהיה זה. שוב, זה הכל תלוי, אם זה מלח גס או דק. רשי דווקא אומר הפוך, רשי אומר, אם זה דק, אז אתה לא צריך ניפוץ, כי זה ניתח מעצמו, אין מלח בשוט, כל המלח נמס ונעלם. אז לכן, זה תלוי בעצם במה מלחת. אם מלחת בגס תנפץ, אם מלחת בדק אז לא תנפץ, כפי רשי בכל אופן. מה ששולחן ערוך עושה זה שצריך גם וגם. אז נגיד כך, רשב"א ורשי. שוב, רשי הרי הסביר שרבדים היה מולח בגס, אפילו בגס אפשר למלוח, ואז צריך, לכן צריך לנפץ. אז לכן הוא אומר לא צריך, כי מלחנו בדק. והרשב"א אומר צריך. אחרת זה יהיה מלא, אחרת המים יהיו מליחים. בסדר, אנחנו פוסקים שבגלל שפסקנו שצריך גס, אז ממילא אנחנו פוסקים כמו הרשב"א שצריך לנפץ ואז להדיח.
לפי רש"י
מהגס
צריך להדיח? לפי רש"י מהגס
צריך להדיח? כן, אם היה גס צריך להדיח. עכשיו פוסקים את זה, ומה הוא בשולחן, כמובן שכל זה מדובר, שאתה מדיח בקצת מים. אם תדיח בהמון מים, אז לא נקרא לזה מליח כרותח בגלל המלח שהיה שם על החתיכת בשר שהיה לך. קיצור, תלוי ביחסים, זה בעצם מה שהוא אומר. תלוי אם זה המון בשר, קצת בשר, המון מים או קצת מים. זה מה שהאורך השולחן מאיר על העניין הזה של הניקוש. בסדר? אנחנו נקראת הסוף כבר. ההדחה האחרונה שיש לנו זה אחרי שהעפנו את המלח, כמובן צריך לשטוף. צריך לשטוף יפה יפה. פה נחלקו כבר הראשונים, כמה פעמים צריך להדיח. זה קצת מזכיר לי את נטילת ידיים, צריך להדיח פעם אחת, פעמיים. יש פה גם ביטויים כאלה, לא בדקתי כרגע למה זה באמת קיים הדברים האלה, אבל יש דעות, לדוגמה, מהרם והראש אומרים שמדיחים פעמיים, פעם אחת להדיח את המלח והדם, ואחר כך להוציא את המים שנשארו מהמלח והדם. ופה לכאורה זה מים שהם מיסור, מים שאולי ספוגים בהם קצת דם, וזה, אז תוציא גם את המים האלה. זה טענתם של הראש והסמק, מספיק פעמיים. הגות אושרי אומר שלוש פעמים. למה? כי צריך לתאר את המים שנגעו בראשונים. זאת עניין, יש פה שטערה, מדברים פה על איסורים. וזה הלשון שלו של הגות אושרי. הוא כותב שזה יבד מספיק שתיים, אבל הוא כן כותב שצריך שלוש כדי לתאר את המים השניים. אני צריך עוד פעם להסתכל בדברים שלו כדי להבין למה יש פה עניין של טערה בכלל. הגור כותב שהדחה אחת אם עשית, זה לא מועיל אפילו בדיעבד, פה דווקא הרמה מקל נגדו ואומר שהדחה אחת היא מספקת, כי בעצם מה שמעניין אותנו זה העניין של להוציא את המים והמלח, וברור שבהדחה אחת זה נעשה, אמנם לא בצורה מקסימלית, אבל זה נעשה. טוב, שולחן ערוך כותב שצריך שתיים. זאת אומרת, ההדחה בטרייתא, אז שולחן ערוך נלך, את הראשונים כבר הזכרנו קודם, אומר שמספיק פעמיים, מדיחים את זה פעם אחת בשביל המלח והמים, מלח והדם, ואחר כך את המים שהיו, מסירים, ובזה גמרנו. זאת אומרת, עושים ניפוץ ועוד פעמיים. הרמ"א כותב שצריך שלוש פעמים. כן, יש פה מחלוקת בין התז לשח, לא אפרט אותה כרגע, מה בדיוק אם הרמ"א חולק על המחבר, כי כל השאלה היא איך מחשבנים את זה. זאת אומרת, יש פה ניפוץ ועוד שתי הדחות. אז כשהרמ"א כותב שלוש, האם הוא כולל גם את הניפוץ והשטיפה שלו? זה כאילו ניפוץ פלוס שטיפה, וזה הדחה שזה כאילו כנראה בתוך מים, כאילו גיגית של מים. אז כשהרמ"א כותב שלוש, אז בעצם נחלקו התז והשח, האם הרמ"א חולק על השולחן ערוך, או שבעצם הוא אומר, התכוונתי בצירוף לניפוץ והשטיפה הזאת, ולא באמת עוד הדחה בתוך גיגית של מים. בסדר, לא, זה פחות קריטי כרגע, רק שתדעו את זה. טוב, זה, זה כן חשוב, הרשל, הים של שלמה, הוא מאיר ש... שהיום בכל בית יש ברז מים. ולכן, אם ככה, אז אפשר להדיח את, ה... את, ה... את, ה... את הבשר בצורה טובה עם, עם הברז, זה לא צריך ללכת לבאר ולהתחיל לחפש אותו שם, אתה פותח את הברז ושלום על ישראל. וכיוון שכך, אז צריך דווקא להחמיר שיהיה שלוש פעמים. אבל עוד נוסף לכך, הוא גם אומר שעדיף דווקא שריעה מאשר שטיפה. הוא אומר שהשריעה היא יותר פותחת את הנקבוביות ועוזרת שאדם לא יהיה אפילו בנקבוביות של הבשר. זאת אומרת, לא רק מה שנפלט החוצה, אלא שבאמת היא מוציאה גם את עוד דם שעוד נמצא על הפתח, הוא גם כן יוצא. אני רק אעיר פה, אולי נזכיר את זה כמו פעם הבאה, אבל דם שהוא מבושל, או דם שהוא מלוח, הוא כבר בכל מקרה אסור רק מדרבנן. זאת אומרת, לרוב הראשונים, חוץ מרשי, דם שמבושל הוא אסור רק מדרבנן. אז גם אם עשינו את המליחה ועוד נשארנו עם איזה דם, אז עוד נדבר על זה, אבל יש דם שהוא בכלל לא דם, אני חושב מוהל, שזה בכלל, גם אם אתם רואים זה אדום, מה אנחנו אוכלים דם, זה לא. זה בדרך כלל מוהל, שזה מים מורבבים בדם, שהם בעצם, הם, אין להם דין של דם. וגם אם לא, אז דם מלוח הוא דם שהוא מדרבנן, הוא אסור מדרבנן, ובמצבים מסוימים לא צריך לחשוש לו. טוב. טוב, מה קורה אם בסוף שכחנו? שכחנו לשטוף, לקחנו את הבשר הזה ושבישלנו אותו בלי לשטוף את כל המלח. אז פה צריך 60 כנגד המלח, ככה פוסק השולחן ערוך. המלח הוא זה שבלוע בדם, יש לנו פה דם, אז צריך 60 כנגד המלח. יש פה מחלוקת, האם יש פה חנן, יש פה דין דבוק, שהמלח דבוק לבשר, ואז אולי צריך כנגד כל החתיכה. ככה הים של שלמה מבין. חוף את זה גם איזשהו דבר ששמעותי פה בהקשר שלנו. בסדר, אז זה למקרה שזה יתבשל. דבר האחרון שיש לנו זה חליטה. חליטה, מה זה אומר החליטה? הרמב"ם כותב שאחרי כל הבלגן שעשינו, את כל הגלבים האלה, המלח לא מספיק יצא. הוא לא מספיק יצא. האדם לא מספיק יצא. ולכן הוא כותב שכיוון שהמליחה לא מצליחה להפליט את כל הבשר, אז צריך בסוף לקחת את הבשר ולזרוק אותו תוך מים רותחים ולהוציא. זה נקרא חליטה. כן, ואז זה צומת את הדם, וזהו, הדם לא יצא יותר. כיוון שהוא לא יצא, אז אמרנו, הוא לא סובר שדם ש, דם ש, ש, שלא מסוגל לפרוש, הוא מספיק, הוא בסדר, לא צריך לחשוש לו. ככה הוא טוען, הרן ועוד אחרים אומרים שהמלח כן מפליט את כל הבשר, מה שיוצא אחר כך זה כבר לא, זה רק מועל, זה מה שאמרתי לכם. אחרי שעשיתי את מה שצריך, אין חשש. זאת אומרת, התורה לא הקפידה עלינו, זה לא מלאכי השרת. היא אמרה לנו, תמלכו. מלאכנו, זהו. כן, יש איזה דיון דומה, דיברתי כשלמדנו את זה, גם איסור חלב. חלב הוא אסור רק אם הוא ביריעה. ככה זה אחד מההגדרות שלו. וזאת למה? כי מה זה בעצם חלב? זה כל מיני פיסות שומן שנמצאות בין השרירים, בין הזה כדי שהגוף יזוז. אם התורה תחייב אותנו על כל איזה חתיכת טיפה כזאת של שומן, אין, אדם לא אוכל לאכול את הבשר, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. ולכן גם בעניין אדם וגם בעניין החלב, צריך לבוא ולומר שבעצם מה שהתורה אסרה זה משהו שיש אפשרות לי להסיר. אז אם אני מסיר את כל החלב כיריעה, אז גם אם נשארו הטיפות האלה, הטיפות האלה הן לא מוגדרות כחלב, שם זה בכלל לא מוגדר באיסור. וזאת למה? כי אין אפשרות. אם יגידו לי, תוציא כל טיפת שומן, בלתי אפשרי לאכול בשר. אין דבר כזה להוציא כל דבר. אז לכן החלב יש לו הגדרה כזאת שהוא איבר, הוא כמו איבר. כך גם, אני חושב, גם עם הדם. התורה אמרה לנו, תמלכו. אם אחר כך נשאר לי עוד איזה טיפה דם או משהו כזה, אז אומר פה הרן, זה לא בעצם דם, זה מועל. מה זאת אומרת, זה מועל. אם אני אבדוק את זה עכשיו במעבדה, יגידו לי, יש פה תסיעות דם אדומות, יש פה זה, אתה לא יכול להגיד שזה לא דם. אבל הוא אומר, מבחינה יחדית, זה לא דם. התורה לא תקפיד איתנו על זה. כי אין אפשרות באמת, כנראה, להוציא את כל הדם לחלוטין שלו, שזה יהיה יבש לגמרי ולא יהיה בזה שום לחלוכית אדומה. האדמומיות הזאת קיימת, אבל היא באמת לא מוגדרת, היא לא אדם שאנחנו אסורים עליו באכילה. וזה שוב מצד הנקודה הזאת שלא, שאין אפשרות לבוא בטרוניה. טוב, מה פוסקים להלכה בכל מקרה, זה שהשולחן ערוך פוסק בסתם את דעת הרן, שלא צריך. כן, הרן אומר שלא צריך, הרב אומר שצריך את הדבר הזה, והשולחן ערוך פוסק כמו הרן. זאת אומרת שאנחנו בסתם, הוא פוסק בסתם, הוא אומר יש מי שאומר כמו הרמב"ם, התימנים נוהגים כמו הרמב"ם, שבאמת אחרי שאנחנו עושים את כל המליחה, זורקים את הבשר, זה קצת בעייתי מבחינת הבישול. כאילו זה קצת פוגם את הטעם של הבשר, כשאתה מכניס אותו למים רותחים, כי זה קצת מה שנקרא מחובס, אם אתם מכירים, אופי חובס או דברים כאלה, זה כאילו זה הורס קצת את הטעם. אבל ככה הם נוהגים, כי ככה הרמב״ם פוסק. בכל זאת זה איסור דם, איסור קראת, אז האמת היא זה לא קראת, כי זה לא דם הנפש, זה איסור לב, אבל בכל זאת זה, הם מחמירים בזה. בסדר. עוד יש לנו. זהו, אם אדם לא עשה כלום, לקח את הבשר ובישל אותו בלי בכלל לעשות שום דבר מהתהליך, דיברנו מה הוא עשה כשהוא לא הדיח קמיתה, מה קורה אם הוא לא שטף, מה קורה אם הוא לא מלך, מה קורה במצב כזה? אז פה הראש אומר שצריך 60 כנגד כל החתיכה. בגלל שאנחנו לא יודעים כמה דם יש, שערים את זה כנגד כל החתיכה, וממילא זה אסור. יש דיון לגבי החתיכה עצמה, לעומת הדברים שהתבשלו יחד איתה. מה שפוסקים, השולחן ערוך פוסק, שכל הדברים צריכים שיהיה בהם 60 כנגד הדם. מה קורה עם החתיכה עצמה? יש שפוסקים שזה מותר. והסיבה היא, למה שזה מותר החתיכה עצמה? כי בגלל שהמים רותחים בבישול, אז מה שקורה זה שזה מונע את הדם מלצאת. זאת אומרת, כן, זאת אומרת שמה שהם באמת אומרים, זאת אומרת, מה שיצא כבר לא נשאר, ומה שנמצא בפנים הוא לא יצא. אז ממה נפשך? החתיכה עצמה היא לא נאסרת, כי אדם לא חוזר חזרה, כי הוא טרוד לפלוט, אז אדם לא חוזר חזרה, אז בעצם יש דם בכל התבשיל, אבל אין דם בחתיכה עצמה, זה דעת המתירים. מי שדווקא אוסר אומר שבכל זאת אנחנו לא יכולים לסמוך על זה, כיוון שיכול להיות שכן נשאר דם, או שזה הפסיק כבר לפלוט, ואז זה חוזר לבלוע. לכן, השולחן ערוך פוסק אבל שכן מתירים את החתיכה, הרמ"א אוסר, אבל שאר כל התבשיל צריך שיהיה 60 כנגד כל החתיכה, כי אין לנו אפשרות אחרת לשאר את הדם. בסדר, זה השלב הראשון של העניין הזה של המליחה, בעזרת השם בשיעור הבא, נדבר על הצליעה, צליעת כבד, שאלה הדברים שהם גם יותר מעשיים מבחינתנו, מה שקורה איתנו ביום. בסדר.
איתן רוזנפלד.